אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
זה רק צנה אחת מתוך באמת עשרות מאות צנות בתוך הספר המופלא הזה, שאני חושבת שפתח אותי אל עולם הספרות, ומה שאפשר לעשות בו. אפשר לשאול בו הכל, אפשר להמציא בו הכל, אפשר לייצר באמת הכל בתוך הספרות. זה ממש בריאה לא פחות מאלוהית, אני חושבת.
שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום יש לי אורחת שהיא מולית, כלומר מוציאה לאור, עורכת, יש לה הוצאת ספרים, קטנה, אמנם עצמאית, בשם לוקוס, שם של דג. ואת חוגגת כמה זמן?
שיר איזו השנה השביעית של
שנה
לוקוס,
שביעית.
כן.
אז מזל טוב.
תודה.
ושלום שיר החפר.
שלום ענת.
אז איך זה להיות שבע שנים מוציאה לאור של ספרים?
אז לגבי השם של ההוצאה, אז לוקוס זה בעצם בא מהמילה מקום בלטינית. וזה בכלל מילה שקפצה לי מתוך ספר של הרי מתיוס שקראתי בזמנו, חיי ב-CIA. ופתאום המילה הזאת קפצה, והרעיון של מקום שבו דברים יכולים להתרחש, עולמות יכולים להיבנות ואנחנו יכולים לטייל בהם, זה בעצם הרעיון. ובעברית זה גם דג מעמקים.
צחקתי כמובן עם הדג, אבל יש משהו אולי
לא,
בקריאה.
לא, זה אמור להצחיק. אז זה טוב שצחקת, כי זה בדיוק הרעיון. אני תמיד, זה משהו שאני גם גיליתי בדיעבד, שבכל הספרים שהוצאתי לאור, תמיד צריך להיות איזה מימד של הומור, גם אם הומור שחור, הומור מאוד, מאוד מאוד שחור לפעמים אפילו, סאטירי מאוד, הוא חייב להתקיים שם כאיזושהי אפשרות לשחרור, לגאולה אפילו מסוימת, לאיזשהו, אתה יודע, נכנסים למצבים של מתח לפעמים בתוך ספרים, ולפעמים לדיכאון.
נכון.
אז ההומור משחרר את המטען הזה שמצטבר שם ומאפשר לנו להמשיך.
הבעל שלי רואה אותי לפעמים קוראת ורואה את הפנים שלי הולכים ונעשים קודרים, ואז אומר לי, אז למה את קוראת את הספר הזה? תראי איך את נראית, תראי מה זה עושה לך. אני אומרת לו, אבל הוא מרתק. אז את אומרת, יש את זה, אבל עוד איזה הוק, עוד איזה קרס גם לתפוס את
המימד שבעצם נותן לנו לנשום, נותן לנו את האוויר להמשיך.
אז את מפרסמת פרוזת מקור, פרוזה מתורגמת בעיקר, זה הלב שלכם, פרוזה מתורגמת.
עכשווית ואיכותית כמובן, גדולי הסופרים העכשווים בעצם.
ספרי שירה, בעבר נציין את זה היית שותפה עם אוריאל קון להוצאת זיקית.
נכון.
ובשנים האחרונות, כאמור בשבע שנים האחרונות את לוקוס.
נכון.
גם אחרי שבע שנים ואחרי שעשיתי איתך לא מעט שיחות, זה עדיין נראה לי מפחיד, מדליק ומפחיד להיות מפחיד.
טוב, אלה מים מאוד גועשים. המים של רציתי לומר הים, אבל כי יש בו קרישים ולוויתנים, ואני בסך הכל איזה דג מעמקים, אבל זאת ביצה, זה ים שהולך ומתייבש. אז זה מים סוערים, ואולי בגלל זה נראה מפחיד.
אני רוצה לציין, לפני שאת ממשיכה, שבניגוד למולים אחרים, גם קטנים, את מוציאה ספרים במשורה. מבחר מוקפד ומאוד איכותי של הטעם שלך, וגם זה דבר חשוב. את לא מציפה את שוק הספרים בספרים, כי יש לך הוצאה.
זה בטוח. זה בטוח. אני מוציאה כ10 ספרים בשנה היום, כן. ובאמת כל אחד מהם נבחר בקפידה. אני הולכת על איכות ולא על כמות. מה שרציתי להגיד זה שצריך המון תושייה בשוק הזה. ואם אתה נכנס למקום מפחיד, ואתה יודע, אז אתה צריך שתהיה לך תושיה. אתה צריך כל הזמן להציל את עצמך, כל הזמן להמציא את עצמך מחדש, כל הזמן להינצל. כי זה כן. באמת תורפני שם בזירה הזאת. אז באמת הנישה שבחרתי היא אקונומית ואיכותית.
גם האיכות זה גם העיצוב, כל ההגשה האסתטית
של הספרות.
כל ההגשה
וכל התחושה והתרגום איכותי והעריכה איכותית כמובן הסופרים, מיטב הסופרים, בעצם שמשתתפים
בעולם,
היום בשיח
בכל בכל מיני ספרות.
בדיוק, בשיח הספרותי, ברחבי העולם, בפסטיבלים הכי חשובים, במי שבעצם משפיע מבטא את מצב האדם היום בעולם, כן. בכל מיני מקומות, לא רק בעולם האמריקאי, כמו ש...
מתי חלמת להיות מולית?
שירה? לא חלמתי. מעולם לא חלמתי להיות okay, מולית.
אז תספרי באמת, לי איך לא ידעתי אישה אפילו. קמה בבוקר ואומרת, רגע, מה חסר לי בחיים? הוצאה
כן,
צפונים, איך
לא,
זה
לא,
קורה?
לא, ממש לא תכננתי להיות מולית. האמת היא שבאמת שלא. אבל זאת הייתה גם פעולה של תושייה, כי כבר לפני 10 שנים, כשנכנסתי לשם, לעניין המולות, האמת שנכנסתי, לתחום הספרות לפני בערך 15 שנה, שהתחלתי לתרגם ספרים.
כן, ובעצם
אני באה מתרגום ומחקר התרגום, ועשיתי בזה תארים ועבודות, והתמחיתי בתרגום ספרותי. אחרי שעבדתי בזה כמה שנים בשוק המקומי, בתרגום לעברית, והיה לי חלום להיות מתרגמת אומנית, זאת אומרת, להיות מתרגמת מאוד מאוד טובה, לעשות את הספרים הטובים והאיכותיים. ראיתי שיש בעיה מאוד גדולה עם המבחר של הספרים כאלה. אין כמעט, ממש, הכל כמעט מתורגם מהאנגלית, מהעולם האמריקאי, ספרים מאוד גנריים, אין שם אתגרים תרגומיים, זה לא, דבר, לא מביא אותי לשום סובלימציה, לשום התעלות לא אינטלקטואלית ולא רגשית, ולא שום דבר. זאת אומרת, זה דברים מאוד נוסחתיים. ואז פגשתי את אוריאל קון, בהוצאת סמטאות, שהייתה אז אחת העצמאיות של אותו הזמן, חדשנית בתקופה שלה מאוד, והוא הביא ספרים מכל מיני ארצות, בין השאר דנמרק, למשל עם הספר ברומשטיין משין, שבשביל באמת לבטא את מה שהכניס אותי לתחום
המול. כן, כדי להסביר ספר... פה, להסביר לנו עכשיו פה למאזינות ולמאזינים, איך נכנסת לתחום, כן, הפך להיות ממתרגמת למולית.
אחרי שתרגמתי את הספר הזה,
ברומשטיין באמת... משין, של פטר אדולפסן, סופר דני, כן. ואת מתרגמת מדנית.
נכון, בין השאר. אז הספר הזה, הוא היה אתגר תרגומי כל כך גדול, וכל כך מספק, וכל כך ממלא, וכל כך ממלא באושר, מקצועי ונפשי, שהרגשתי שעליתי ליגה, ושאני רוצה כאלה, שזה מה שאני רוצה לעשות.
אז בוא נדבר עליו קצת, כי הוא לא ספר פשוט. יש פה שתי נובלות שמתחילות כביכול מאיזה נושאים שקשורים בגיאולוגיה, בתזוזת קרקעות, אבל זה משמש באבנים, בסלעים, משמש כאיזה סמל למאורעות היסטוריים.
אז באמת יש לנו כאן חוקר מערות שחושב שהעולם התחתון שהוא הולך, נמצא מתחת לפני האדמה והוא צריך להגיע לנקודה העמוקה ביותר מתחת לפני האדמה, והוא מגיע לאחת המערות המפורסמות והחדשות שהתגלו, ויש שם איזו ירידה באורך של קילומטר אל בטן האדמה, והוא רק רוצה להמשיך ולהמשיך אל בטן האדמה.
אנחנו בסוף, מדברים על תחילת המאה ה-20.
אנחנו באזור 1906-7 אפילו. הנה, באחד הימים בנובמבר 1907. אז הוא מגיע שם לתחתית המערה, שם חושך מוחלט, אז הוא פתאום מוצא שם איזה אבן, איזה סלע מזמזם. ובהתחלה הוא לא מבין מה זה, כי הרי יש שקט מוחלט מתחת לפני האדמה, ושומע את הזימום, בהתחלה הוא לא מבין מה זה, ואז הוא מבין שזה הסלע, ויש לו איזה פטיש קטן כזה של גיאולוגים, והוא לוקח, והוא חוצב איזה חתיכה קטנה, ואז הוא מצמיד אותה לאוזן. וכשהוא עשה זאת, הוא שמע צליל שהחריש כליל את שמיעתו באוזן אחת למשך כ10 דקות. הוא קפץ המום 3 צעדים לאחור, ואחז באוזנו מחמת הכאב. לרוע המזל, מרוב בעלה, בעט בפנס, והקרבית בתוכו נכבה. שוב אותה אפלה צפופה מכל עבר, אפילו מקטרתו של בית שרט לא הבהבה. אך בעודו מדליק גפרור ומנסה לאתר את חלקי הפנס שהתפזרו על הארץ, התמתן קצב פעימות ליבו והכאב באוזנו שכח. הזמזום עדיין נשמע, אך לא דמה כלל לצליל ששמע כשהצמיד את אוזנו אל הסלע. מי שגורשה שוב החשיכה בעזרת הקרביד, קירב יוזף את אוזנו השמאלית, שעדיין תפקדה, בזהירות אל הסלע, אך ברגע שהסחוס העדין בא במגע עם האבן, נשמע שוב הרם, עצום כל כך, עד שאיבד את שמיעתו גם באוזן הזאת. עתה הייתה בראשו דממה מוחלטת, שכמותה לא חווה מעולם. אפילו הלמות ליבו וזרימת הדם באוזניו נעלמו כליל משמיעתו. אבל ממקום כלשהו במעמקי הדממה, החלו להישמע צלילים גבוהים שדמו ליללות, בסדרה בת 4 צלילים חוזרת ונשנית. בין צליל לצליל לא היה קיטוע חד, אלא גליסנדו מהיר. יוזף התיישב על הרצפה הבוצית בחוותה היבשה, שירגיש אך לא שמע. בעוד הנוירונים הקשורים לאיברי השמיעה שלו חוזרים בהדרגה למצבם התקין, ניסה לחקוק בזיכרונו את המנגינה החוזרת בראשו. הוא ניסה לשיר את הצלילים, אף שלא היה יכול לשמוע את עצמו. כשהללו התפוגגו ושמיעתו חזרה אליו, החליט לא לספר לאיש על הסלע המזמזם. בינתיים, בעזרת הפטיש הגיאולוגי חצב ממנה פיסה קטנה, הד חזק נשמע באפלה. בזהירות רבה קירב את האבן לאוזנו, היא לא רעמה, אך הוא הבחין שהיא רוטטת בידו. אחוז מסתורים תמן אותה בכיסו. אז בהתחלה הוא מצמיד את האוזן לסלע, ובסוף הוא חוצב ממנה חתיכה.
כן, וזה כל כך יפה, וזה ספר שיש בו קטעים לפעמים מאוד מדעיים, אבל הוא הולך ונפרס לפילוסופיה, למיסטיקה, דרך החפץ הזה.
נכון.
שיוזף החוקר מערות לוקח.
ואפילו כבר בקטע הזה אנחנו רואים איך הוא... איך כל האובייקטים המשתתפים בסצנה הם שחקנים. אפילו הנוירונים הקשורים לאיברי השמיעה שלו חוזרים בהדרגה למצב כן. התקין. זאת אומרת, יש לנו באמת איזה מין מעבר דרך אובייקטים כל הזמן, כן. לאיזשהו סיפור שמספר את הזרימה של אנרגיה שעוברת ומתגלגלת.
ומספרת את הסיפור היסטורי. כן. אבן מבריאת העולם עד התקופה העכשווית. כן. אז למה הספר הזה חנך אותך להיות מתרגמת?
כי הספר הזה הוא היה כל כך קשה לתרגום. יש בו כל כך הרבה מושגים מגיאולוגיה ומפיזיקה ומביולוגיה ומכל כך הרבה מדעים. והייתי צריכה להתייעץ עם המון אנשים ובאמת היה... וגם הטון של אדולפסן, שהוא טון מאוד... יש בו איזה הומור דקיק דקיק כזה, יש בו איזה תחכום כזה, להגיע לרמה הזאת של הבהירות שהוא מצליח להגיע אליה, זה היה אתגר מאוד גדול ומספק בסופו של דבר. ואחרי הספר הזה הרגשתי שאני צריכה כאלה ספרים. וכעבור בערך שנה או שנתיים מאז, אני לא זוכרת בדיוק, כשאוריאל עזב את סמטאות, אז לא הייתה ברירה, אלא פשוט... לא היו עוד כאלה, לא היו עוד אורחים כאלה, או עוד הוצאות שהזמינו ממני ספרים מדנית, או מצרפתית, או מספרדית, או משפות כאלה שאני יודעת, לתרגם מהן, ולא הייתה ברירה, אלא פשוט להקים הוצאה. אז אני לא ידעתי למה אני נכנסת. ואם הייתי יודעת, אולי לא הייתי נכנסת.
הקמתם את זיקית ביחד, פעלתם כמה שנים, ואחר כך נפרדתם, והחלטת להמשיך לבד, עם לוקוס. אנחנו... יודעות שתינו שהעולם הספרות הישראלי מוצף, יוצאים אלפי ספרים בשנה, אנשים לא קוראים אותם. תספרי לי על הקוראים שלך, איך יש לך קוראים? כי יש מצוקת קריאה, נראה שיש המון המון כותבים ופחות קוראים, זה לא נראה זאת המציאות.
על הקוראים שלי. תראי, אני יודעת שקהל הקוראים בארץ הולך ומצטמצם גם לדעתי. אני חושבת שהרבה אנשים שהתחילו אפילו לקרוא כצעירים, ואני חוששת שהרבה מהאנשים האלה התמשפחו, במובן שפתאום יש להם ילדים צעירים וקטנים, אז פתאום פחות קוראים ויש פחות זמן.
ויש טלוויזיה ויש נטפליקס.
ולכל אחד יש טלפון.
טלפון, נכון.
והטלפון... הרס לנו את החיים. מאוד קשה. לכולנו, גם לי, לקרוא.
אז למי את מוציאה ספרים?
אז...
חוץ מלי.
לי.
לך.
לאבא שלי, שקורא את כל הספרים. אז אני מוציאה, אז יש עוד, תראי, הייתי בתיקון ליל שבועות, ומאוד שמח אותי, ולא הייתה לי כל כך ברירה לדבר על העניין הזה של גם, של הקהל שמצטמצם, ושיכול להיות שבכלל הסיפור בישראל הוא סיפור אחר, ולא הסיפור של התרבות המערבית. אבל אני יכולה לפתח את זה בהזדמנות. מה שאמרו לי זה שאולי בכל זאת את יכולה להמשיך ולהתחשב בנו, הקהל הזה שרוצה את הספרים האזרחיים, החילוניים, עם הערכים ההומניסטיים, עם הערכים דווקא כן של התרבות המערבית, של המקום הנאור והחשיבה הביקורתית, שמבין מורכבות ושרוצה לחדד את הכלים האינטלקטואליים שלו באמצעות ספרים כאלה. אז יש את הקוראים.
עכשיו גם את מוציאה פעם ראשונה, אני חושבת, ספר מתורגם מערבית של שייך החליואה.
נכון.
נכון, סוף, אז פעם ראשונה,
כן,
סוף סוף.
כן, והיא פועלת כן. בתוך המערכת הישראלית.
יש לה ספר אחד שראה אור באפיק לפני כשנתיים, ועכשיו אחד חדש אצלך, אז נכון. נהדר. ואני בחרתי לתת את הבמה לסופר מאוד מיוחד, שאת מפרסמת עכשיו הספר השלישי שלו, סופר בלגי, ז'אן פיליפ טוסן. הספר עכשיו סוף סוף פרסמת את הספר הראשון שלו, ששמו חדר האמבטיה, אבל קודם ראו אור ספר טלוויזיה, על חוקר שצריך לסיים איזושהי עבודת מחקר על הצייר טיציאן, הוא שולח את אשתו ואת הבן שלו מהבית, אבל לא רק אותם, הוא מוציא את הטלוויזיה שלא תהיינה לו הסחות דעת, ועכשיו בטוח הוא מסדר את השולחן וישב לכתוב את המחקר שלו. מהרגע שהוא מוציא את הטלוויזיה הוא נכנס לקריז, כן? כי הוא כל הזמן עסוק בזה שהוא אין לו טלוויזיה, ושהוא הוציא את הטלוויזיה במין גמילה כזאת. הספר נוסף שהוצאת לו זה כדורגל, שעוסק דרך כדורגל בגיבורים ובבני אדם. ועכשיו ספר, כאמור, ששמו חדר האמבטיה, את כל הספרים מתרגמת מיכל שלב מצרפתית. איש אחד קם בבוקר, נכנס לחדר האמבטיה, ולא יוצא. מחליט שהוא חי שם. בוקר אחד תלשתי את חבל הכביסה, רוקנתי את כל הארונות, פיניתי את המדפים, אחרי שאספתי את מוצרי הטואלטיקה, הכנסתי אותם לשקית זבל גדולה, והתחלתי להעביר פנימה, כן, לחדר האמבטיה, חלק מהספרייה שלי. כשאדמונסון, אשתו, חזרה, קיבלתי אותה כשאני שרוע וספר בידי, רגליים מסוכלות על הברז. בסופו של דבר, אדמונסון הודיע להורים שלי. אמא הביאה לי עוגיות. היא יושבה על הבידה כשהקרטון הגדול הפתוח מונח בין רגליה וסדרה את המאפים בקערת מרק. היא נראתה לי מודאגת. מאז הגיעה התחמקה ממבטי. וכך זה ממשיך. הוא עובר לחיות באמבטיה. אחר כך הוא עובר לחיות, הוא עוזב את הבית, הוא עובר לחיות בחדר במלון, ואחר כך הוא עובר לחיות בחדר בבית חולים. ובסוף הוא חוזר הביתה.
נכון.
מה הוא עושה פה הגיבור?
קודם כל, זה, אני, חשוב לי לציין שהספר הזה, חדר האמבטיה על הסל דבן, שיצא בהוצאת מינוי, הוא ספר הביקורים של ז'אן פיליפ טוסן. זה הספר הראשון שהוא הוציא לאור. הוא הגיש אותו לעורך הראשי של הוצאת מינוי, והוא היה כל כך שונה וכל כך מבריק בעיני האורך, שהוא מיד אמר לו כן, ואני רוצה להוציא אותך לאור, ומאז הוא הוציא המון ספרים, אני לא זוכרת בדיוק כמה.
זה כי זה ספר מאוד מוזר, שוב.
בדיוק. הוא היה כל כך שונה וכל כך מוזר.
לגור בחדר אמבטיה. מה זה אומר על הבית שלנו? הזכיר לי את ג'ורג' פרק באיזשהו אופן.
נכון, נכון. באמת זו תקופה דומה.
הספרות שלו על החללים.
נכון. הוא מצליח להטיל בספק את כל הקיבעונות הרגילים שלנו, והוא בעצם בוחן את זה, איך אנחנו, מה אנחנו מצליחים, עם מה אנחנו מצליחים להתמודד, והוא מראה לנו שאנחנו מצליחים להתמודד יפה מאוד גם, שזה רק עניין של מושגים ודברים כאלה. אני, כמולית, אני חייבת להודות שאני פחדתי להוציא את הספר הזה בתור הספר הראשון שלו. ולכן רציתי ספר יותר נגיש.
עם הטלוויזיה.
כן. ולא הוצאתי אותו ראשון. ורק אחרי שראיתי שלטוסן יש הרבה מאוד אוהדים בישראל, אוהבים את סגנון הכתיבה שלו, שהוא סגנון חם.
חם עם הומור.
בדיוק, שאומנם הוא אינטלקטואלי כזה מאוד וכזה מחוכם, אבל הוא גם חם ויש בו הרבה הומור, והוא בגובה העיניים, הוא ככה אנושי. אז בעקבות זה הוצאתי סוף סוף את הספר המבריק הזה, שבאמת מיכל שלב תרגמה נהדר, ודניז בן דור ערכה נפלא. והגיבור הזה עושה דברים אבסורדיים, ולא כך ברור מה הוא עושה ולמה הוא עושה אותם. זה דבר טוב. אני חושב שזה דבר טוב לקרוא ספרים ששוב מטילים ספק בקיבעונות שלנו, וקצת מזיזים לך את המבנים הקבועים שיש לך בראש, תוך כדי שעשוע.
בעיקר מה זה נאמר בית, זאת אומרת, האם הבית שלך יכול להיות חדר אמבטיה, האם הבית שלך יכול להיות חדר במלון, האם הבית שלך יכול להיות חדר בבית חולים, זאת אומרת, הוא נמצא בבית החולים, שלשם מגיעים אנשים לא עלינו בגלל צרות, ואנחנו רק רוצים לברוח משם. והוא פשוט
מתביית.
מתביית.
ממש, כן.
כן, ויוצא ומתחבר עם הרופא, ויוצא מהחדר שלו בבית החולים, כן. והולך לאכול עם הרופא בבית משפחתו ארוחת ערב, וחוזר לבית החולים, זאת אומרת, הוא כבר בריא לגמרי, אבל כן. הוא נשאר שם.
כן.
חדר האמבטיה, ז'אן פיליפ טוסן,
כן,
ראה אורבן, שלוקוס.
שהוא היום באמת נחשב אחד הסופרים בשפה הצרפתית הכי, הכי טובים בעולם.
שירה חפר, מולית, הוצאת לוקוס, כאן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והספרים שהיא מוציאה, ואנחנו כבר...
ורגע לפני שבוע הספר.
ורגע לפני שבוע הספר, ואנחנו התחלנו כבר עם אחד הספרים שאת מאוד אוהבת, כבר דיברנו עליהם, שאת תרגמת, ועכשיו נמשיך הלאה. ואת ביקשת ממני לדבר בסדר הכרונולוגי שבו הכרת את הספרים, וגם כתבת לי, עכשיו שאני מסתכלת על כל הערימה, בעצם מה שמשותף לכולם הוא העניין הפילוסופי שלי באלוהים, המשמעות איך לחיות ואיך למצות את החיים, ובהומור, כבר הזכרת הומור, סימן קריאה. אז הספר הראשון, מיכאל בולגקוב, השטן במוסקווה, את פה עם התרגום הישן שראה אור בעם עובד, כי יש גם תרגום חדש שקוראים לו האמן ומרגריטה.
כן, שלא יכולתי לקרוא אותו.
איך שלא יהיה, השטן מגיע למוסקווה עם החתול שלו בהמות, כן. והם הופכים את העיר.
בספר שקראתי אותו, אני חושבת בגיל 16, ובתרגום הזה, הישן, כשלספר קראו עוד השטן במוסקווה, בתרגום של א' ריש, שאני לא יודעת בדיוק מי זה, והספר הזה כל כך משוגע, ויש בו כל כך הרבה דברים עמוקים ומצחיקים ומופרכים וחבורה של איזה, קוראים להם הרי וולנד, ויש את עזזלו שהוא איזה רוצח שכיר כזה, ויש שם בהמות שזה חתול מגודל שחור, ואת הלה שהיא איזה ארפדית כזאת, וחבורה של יצורים שבאים למוסקווה, למוסקווה האתאיסטית, למוסקווה כן. שבה מחקו לחלוטין את הדת.
אלוהים, מוסקווה את הקומוניסטית.
כן, בדיוק. אין בה אסור להאמין באלוהים שם, אסור להאמין בשום דבר מעבר לזה. ובאים הכוחות האלה, כן. מהעולם הטרנסנדנטי, ומתחילים לעשות בלגן.
כן. מגיע השטן, כלומר אם יש שטן אז גם יש ישו איפשהו, וגם הוא הרי מוזכר פה,
אלוהים,
יש בפרקים,
בטח.
ויש אלוהים.
כן, ויש אלוהים, ויש שטן, ויש כוחות טרנסנדנטיים, כן. יש במה להאמין, יש סיפורים מעבר. כן. אי אפשר למחוק את המימד הרוחני הזה כל כך בקלות. עובדה. וזה אני חושבת מה שבולגקוב בוחן כאן. ויש פה סנות נפלאות. יש איזה, בחלק השני של הספר שעוסק במרגריטה, אז זה לא מציע למרגריטה לבוא איתו, לעוף איתו לאיזה מקום מרוחק, למעבר להרי החושך וזה, והוא נותן לה איזה משחה שהופכת אותה לשקופה, לרואה ואינה נראית. והסצנה שבה היא מורחת את המשחה על הגוף היא סצנה מאוד יפה, ואני אקריא לך איזה קטע קצרצר. היא פתחה את הקופסה ונתגלתה לעיני המשחה צהבהבת שינה. נדמה לה כי ריח של ביצה נודף ממנה. בקצה אצבע העלתה מרגריטה קמצוץ של משחה. שמה על כף ידה ובחדר התפשטו ריחות היער ועשבי הביצה. מרגריטה מרחה במשחה את המצח והלחיים. המשחה נמרחה בקלות ומיד חשה מרגריטה צריבה קלה. לאחר המריחות הציצה מרגריטה בראי והקופסה נשמטה מידיה ונפלה על זכוכית השעון וזו נסדקה מיד. מרגריטה עצמה עיניה, פקחה, הציצה שוב ופרצה בצחוק אדיר. גבותיה, שנמרטו במלקחיים ונעשו דקות כחות, נתאבו אותה והתקשרו בשחור מעל העיניים שלבשו גוון ירוק. הקמת הדק שהופיע באוקטובר, עם העלמו של האמן, וחצה את שורש האף, נעלם עכשיו כליל. נעלמו גם הצלילים הצהבהבים סמוך לרקות, וגם הרשתות המסתמנות ליד זווית העיניים. האור לבש גוון ורוד, המצח נעשה לבן וצח, והסלסול המלאכותי בסערה נתיישר. מרגריטה בת ה-30 ראתה בראי אישה בת 20 שחורת טלטלים. מרגריטה צחקה בלי הפוגה, השאירה מעליה את החלוק, מילה את חופניה מן משחת שינה והחלה למרוח במרץ את אור גופה. הגוף הבריד ונתלהט, הרכה שכאבה כל הערב לאחר הפגישה בגן אלכסנדר חזרה להיתנה, כאילו נעקרה מחט מן המוח, שרי הידיים והרגליים נתחזקו וגופה של מרגריטה איבדת משקלו. היא קבצה ונשארה תלויה באוויר מעל השטיח ואחר כך ירדה לאיתה אל הרצפה. זה רק צנה אחת מתוך באמת עשרות מאות צנות בתוך הספר המופלא הזה, שאני חושבת שפתח אותי אל עולם הספרות, ומה שאפשר לעשות בו. אפשר לשאול בו הכל, אפשר להמציא בו הכל, אפשר לייצר באמת הכל בתוך הספרות. זה ממש בריאה לא פחות מאלוהית, אני חושבת. נכון. זה הספר, זה הספר שמאוד מאוד...
את יכולה למכור בלוקוס גם משחה כזאת אולי?
אני אשתדל.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
והספר הבא בתור כרונולוגית.
הספר ש...
אחשוורוש.
ספר שמאוד מאוד...
היהודי הנודד של הסופר הגרמני, סטפן היים.
כן.
מזרח גרמניה.
נכון.
וזה קשור. ספר... בעולמות שמנסים למחוק את העולם הרוחני.
זה ספר שטלטל אותי לגמרי. באמת, הוא...
גם פה יש יהודי נודד אחשוורוש. נכון. והשטן. הם מתגלגלים לאורך ההיסטוריה. זה גם קצת מזכיר באיזשהו אופן את בולגקוב.
נכון.
ובעצם זה כן בנוי על איזושהי אגדה אנטישמית של היהודי הנודד, שהיה איזשהו סנדלר בשם אחשוורוש, שסרב לאפשר לישו לנוח על הכיסא כשהוא עובר בוויה דלורוזה.
נכון.
ולכן הוא בעצם, ישו קילל אותו, נידון אותו להיות היהודי הנודד.
נכון.
וסטפן היים מתעסק גם עם האגדה הזאת, וגם עם הנושא של הקומוניזם, גרמניה המזרחית. נכון. איוב אולי, נכון. מצלצל פה ברקע ההתערבות בין איוב, בין אלוהים והשטן.
יש עוד משהו. כשקראתי את הספרים, או בצעירותי בתקופה הזאת, כשקראתי את הספרים האלה, אני גרתי אז בצרפת, ובעצם אפשר לומר שגדלתי בתוך חברה, לא חברה ישראלית, בטח לא דתית, בטח לא, ולא יהודית, שמפרידה בין דת ומדינה, שלא מתעסקת באלוהים. יש את אלה שמאמינים באלוהים, זה הנוצרים, ויש את אלה שעושים פילוסופיה, שזה התת, זה המימד של החילונים, בוא נקרא לו הרוחני. ושם בכלל אין אלוהים, והשאלות הן אקזיסטנציאליסטיות, אם כבר, וכן הלאה. אז אנחנו בעצם... הספרים האלה נופלים בתוך עולם שאין בו אלוהים, אבל שכן יש בו איזשהו צורך להתעלות ולתחושה שיש משהו מעבר לרק החיים האלה. והספר הזה, אני מוכרחה להקריא את הפתיחה, כי אם היו שואלים אותי מה הפתיחה של הספר, מה הפתיחה הכי יפה של ספר שאי פעם קראת, אז זו הפתיחה.
מתרגם את זה?
תרגמה את זה נילי מירסקי.
בעם עובד.
הוא יצא בעם עובד. הספר יצא בעברית ב-83, במקור הוא יצא ב-81. ופרק ראשון, ובו יסופר איך ברא אלוהים את האדם לשמחת לב המלאכים, ועל שני מהפכנים החלוקים זה על זה בשאלה עקרונית. אנו נופלים דרך אין סוף הרקיע העליון, שכולו אש והוא עשוי אור. הוא האור שממנו היו ארוגות סלמותינו, עד שנטלה מימנו תפארת זיוון. ואני רואה את לוציפר, כולו עירום ועריה, לוציפר בכיעורו, וחלחלה עוברת בי. אתה מתחרט? הוא אומר. לא, איני מתחרט. כי אנו היינו בחורי הבריאה. ביום הראשון נברנו, ואימנו כל המלאכים והרעלים, הקרובים והשרפים, הספירות וצפה הרוחות, מאש נברנו ומנשימת האין סוף, לא בצלם איש ולא בדמותו. נברנו בטרם תיבדל הארץ מן הרקיעים ובטרם ייבדל מים ממים, בטרם יהיו חושך ואור ולילה ויום ורוחות וסופות. אנו, סער אין מנוח, ריחוף נצחי מעל הספירות, חליפות ותמורות לאין קץ, הכוח היוצר. איזו בריאה, הוא אומר. אדם.
זה ממש, הוא עושה פה before Genesis, כן?
כן, כן, כן.
זאת אומרת, עוד לפני הכל, הנה, אני נותן לכם את הסוד, לפני האור, לפני הרקיעים, לפני האדם, נברא השטן וכל הפמליה שלו. כן. באמת, נכון, כי הרי לא מסופר לנו בספר בראשית, בפרקים, אז מאיפה באמת פתאום הוא מופיע?
כן, אז קודם כל, אם הולכים למקורות היהודיים, אז יש לך...
את הספרים החיצוניים.
בדיוק, אין סוף סיפורים על מה היה לפני האדם ועל בריאת כל המלאכים וכל, ובדיוק כל אלה, ומשם הוא לוקח את זה, כן, בקבלה, בכלל,
כל הספרות, כן, הקבלית.
ואני חושבת ששוב, ואנחנו נראה את זה לאורך כל הדרך, זה שכל הזמן יש פה איזו שאלה פילוסופית של צורך במקור, או בגילוי הסוד, או הבנה של המשמעות, איך הכל התחיל, מאיפה זה בא, איך זה קרה כל זה? אנחנו רוצים להבין את משמעות הקיום שלנו פה.
והלא בראשיתו היה מעשה גדול ונורא. אני ממשיכה לקרוא כי זה כל כך יפה. כן. כאילו עמדה תבל והתקינה עצמה ללדת תבל חדשה. כל קורה בחלל, קולו שלו, זה אלוהים. ביום השישי, בשעה השנייה, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו, נעשה. אך היה זה הוא, לבדו, וההחלטה החלטתו. ולנו לא היה חלק בה. לנו זה כל שוב, השטן והפמליה שלו. ואילו המלאכים מורה גדול נפל עליהם, חיל ורעדה, והם אמרו, בפלא תחזנה עינינו היום, בדמות האלוהים בוראנו, כי בצלמו, כדמותו, הוא בורא את האדם. ואני רואה את לוציפר פונה אליי, אגב נפילה, ומעקם את פיו בלעג. אפר מן האדמה, הוא אומר. וגם ההומור, יופי. אחשוורוש היהודי המודד של סטפן היים.
בתוך המלודרמה הזאת של הבריאה וזה, יש פה איזה משהו כל כך פרוזאי, וכל כך יומיומי, ואיזה קונטרה, כל כך...
לא, וגם לא הוריד את האלוהים מחסר מלכות, כאילו הוא, והחלטה שלו, וכאילו הוא עוד אחד...
בדיוק ככה, זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא בעצם מביא את הדמויות למשהו שאפשר לדון בו, ולא לאיזה...
ואת זה בדיוק עושה גם הסופר של הספר הבא שבחר, ז'וז'ה סאראמאגו, באחד הספרים באמת גם האהובים עליי, הבשורה על פי ישו.
כן.
אין את הבשורה על פי ישו, אין את הספר
יש
הזה.
בשורות,
יש ארבע בשורות, אבל כן. לא על פי ישו, אז איזה סאראמאגו, הסופר הפורטוגזי, חתן פרס נובל, המציא ספר, מה זה מצחיק, שבעצם מספר נכון. את הסיפור של ישו מחדש.
נכון.
וגם פה הוא מוריד את אלוהים מן השמיים.
נכון. והוא באמת...
או מאיפה שהוא לא יהיה, כן?
הוא באמת לוקח את ישו, שוב, בעצם... כשאנחנו מסתכלים על התרבות המערבית...
ישו לא רוצה להיות ישו, תעזבו אותי.
כן, אז בעצם המקור של התרבות המערבית, הוא כן, הוא בהכרח עובר דרך ישו. דרך כן. אגב, התרבות הישראלית, או העברית, או היהודית, לא עוברת דרך ישו. זאת אומרת, יש לנו, זאת אומרת, יש משהו שאין במשותף בין התרבות שלנו לבין התרבות המערבית כפי שהיא היום, כי אנחנו בעצם לא עברנו דרך ישו. והתרבות המערבית בהחלט עוברת דרך ישו. וסאראמאגו הוא כמובן בין התרבות הזאת, המערבית. ובספר הזה הוא לוקח בעצם את הדמות האל בתרבות שלו, שזה ישו, בתרבות המערבית, בן של האל, ומוריד אותה אל ארצה, והופך אותה לאדם, ובודק בכלל איזה מין חיים, איך הוא היה מספר את הסיפור.
כן, יש פה סצנה ממש מצחיקה על כאילו, עם מרים הבתולה. אז אוקיי, אז הוא מנסה לדמיין בכל זאת, איפה התרחשו פה יחסי המין, כן?
אבל זה בדיוק הסצנה שרציתי לקרוא, כי זה מדהים.
אז הנה, את לא יודעת מה את רוצה לקרוא, בבקשה.
זה בדיוק הסצנה, שזה סצנה מדהימה, שבא בעצם...
חדר המיטות של אלוהים, בבקשה.
בדיוק, שבא בעצם יוסף ומרים ישנים בלילה בבקתה.
יוסף הנגר האב, הבעל של מרים, הבעל של ישו. כן,
כן. כל הספר מתחיל בצנה הזאת בעצם. כן. בעצם יש איזה פרולוג, פרולוג שמנתח ציור או חריטה, לדעתי, של ישו הצלוב וכל הדמויות בתוך כל הסיפור. אבל הסיפור מתחיל באותו לילה, אותו לילה של התעברות אלוהית, שבו יוסף מתעורר באמצע הלילה, והוא עד למשהו מוזר שמתרחש, הוא עדיין לא יודע מהו. אני רוצה להגיד שמעבר לעלילה של הספר הזה, שהיא גאונית, באמת, היא כל כך מורכבת ויורדת לכל כך הרבה פרטים, ובאמת יש פה איזה בנייה של, יש פה איזה בנייה של סיפור מטורפת. אז מה שאני חושבת ששווה אותי בסאראמאגו, כשגיליתי אותו אז, לפני הגיל 20 אפילו, בשנות ה-90 זה היה, זה הכתיבה שלו. הוא כותב משפטים מאוד מאוד ארוכים, ומאוד מאוד נפתלים, ועם המון אינטונציה, עם המון מין אמרות מוסגרות כאלה, ופנייה אל הקורא, אתה מרגיש שיש לפניך אדם שמספר לך סיפור, ומאוד רואה אותך כקורא, ושוב, מצליח להחזיק לך את תשומת הלב עם כל הפיתולים האלה. והכתיבה הזאת פשוט שבתה אותי. הספר הזה מתחיל בלילה עוד יימשך זמן רב, מנורת השמן התלויה על מסמר ליד הדלת תולקת, אבל הלהבה, כמו שקד קטן, מאיר, מהבהב, מצליחה בקושי, רוטטת ומפרפרת, להתגבר על הגוש השחור המקיף אותה, וממלא את הבית ממסד התפחות, עד הפינה הכי נידחת שהחושך בקוס אמיך שדומה כי הפך מוצק. יוסף התעורר בבעלה, כאילו מישהו טלטל פתאום את כתפו. אבל מן הסתם הייתה זו אשליה של חלום שנגוז מיד, כי בבית הזה מתגוררים רק הוא ואשתו, והיא לא זזה, היא ישנה. אין זה ממנהגו להתעורר כך באמצע הלילה, ובדרך כלל אינו מתעורר לפני שהסדק הרחב בדלת מתחיל לבצבץ מתוך האפלה, אפור וקר. עכשיו אני קופצת כדי לקצר. ויש איזשהו רגע, קופצת קצת עם התיאור של אותו הלילה שהוא מתעורר בו. הסדק בדלת היה חלק מן הבית, כמו הקירות או התקרה, כמו התנור או רצפת האפר, בקול נמוך, שלא להעיר את אשתו שהוסיפה לישון, אמר את הברכה הראשונה של היום, זו שיש לומר תמיד כאשר חוזרים מארץ השינה המסתורית. מודה אני לפניך, אדוני אלוהינו מלך העולם, שבכוח חמלתך החזרת בי נשמתי חיה וקיימת. אולי משום שלא היה ער באותה מידה בכל אחד מחמשת חושיו, אם כי בתקופה שבה אנחנו מדברים עמדו בני האדם בעיצומו של לימוד כמה מהם, או להפך של עיבוד אחרים שהיו מועילים לנו היום, הביט יוסף בעצמו כאילו הוא מלווה ממרחק את השתקנותה האיטית של נשמה, השב אט אט אל גופו, כמו קילוחי מים מתפתלים בנתיבי התלמים, חודרים לאדמה ועדים, עד לשורשים העמוקים ביותר, ואחר כך מוליכים את הלשת בתוככי הגבעולים והעלים. זו פתיחה מדהימה בעיניי, איזה כתיבה, אני באמת... ויש עוד איזה רגע קטן, שבאמת הרגע של ההתאברות, יוסף הביט בדמות אשתו, תמה על תרדמתה הכבדה, כי תמיד היה הרך השקל ביותר מאיר אותה, כמו ציפור. היה זה כאילו איזה כוח חיצוני יורד או מרחף על פני מרים, מהדק את גופה אל הרצפה, אם כי לא עד כדי שיתוקה כליל, כי אפילו באפלולית אפשר היה להבחין שחולפת בצמרמורת פתאומית, כמו מים בבריכה כשהרוח נוגעת בהם. אולי מרגישה לא טוב, חשב, אבל הנה השיח את דעתו מן הדאגה המבצבצת, צורך דוחק להשתין, שגם הוא בהחלט לא היה רגיל, כי הצרכים האלה היו מופיעים אצלו בדרך כלל מאוחר יותר, ואף פעם לא בחריפות כזאת. בקיצור, יוצא שהוא עד לאיזשהו רגע לא רגיל ולא שגרתי אצל אשתו, ורואה צמרמורות עוברות בגופה, וכנראה שזה הרגע בעצם הדרמטי של ההתעברות מאלוהים.
שגם אלוהים פה הוא בעצם מין דמות.
דמות, ללא כל ספק.
יש לו קול מאוד מניפולטיבית, שוב, נכון. כי הוא רוצה להשתמש בישו. נכון, נכון. ודווקא השטן פה הוא... דמות החיובית,
נכון,
הטובה.
שזה באמת היפוך נורא מעניין. שיציאה של שרה מאגו.
אתה רוצה להקריב את ישו.
בדיוק.
עבור האנשים.
ממש ככה, הוא בעצם הסנגור.
בדיוק.
הוא לוקח את התכנים שאנחנו, את התכנים ש... את יודעת, את האינדוקטרינציה שלנו, בדיוק, את התכנים
ש... כל הנוצרית הזאת, ששוב, היא גם רלוונטית לדת היהודית, וכותב אותה מחדש, כאילו, בעצם חושף את זה שאנחנו כתבנו את הכל.
בדיוק.
כן, זה לא שאלוהים יושב שם איפשהו וכתב את ה...
זאת הפעולה שהוא עושה. ושואל את השאלות של המשמעות.
גונב לאלוהים את האת או את הנוצה.
כי הדת רוצה להיות זאת שנותנת משמעות לחיים.
נכון.
וזה בסדר גמור, ואני גם חושבת שהיא יכולה לתת משמעות לחיים. אבל כשאתה...
כשהדת היא לא ממסד.
בדיוק. אז שאלה איך אתה מגיע למקום הזה, ואם אתה מגיע מתוך אינדוקטרינציה, מתוך חוסר חשיבה ביקורתית, אלא רק מתוך זה ששפכו לתוך הראש שלך תכנים ואמרו לך, תאמין, אז לא עשית בזה כלום, אין משמעות.
לא רק תאמין, גם תשלם כספים.
בדיוק.
לכל מיני אנשים שמנהלים את האמונה, אז כן.
ואם אתה מגיע לאמונה באמת מתוך... התפתחות ומחשבה ביקורתית והתבוננות ופיתוח המחשבה, אני חושבת שאתה יכול להגיע לרמות מאוד מאוד עמוקות של תחושת משמעות ואפילו דתיות
וצמרמורות. If I could have a beer with Jesus, heaven knows I'm sipping nice and slow. I try to pick a place that ain't too crowded, or
gladly go wherever he wants to go. You can bet I'd order up a couple tots and tell the waitress to put them on my tab. Yeah, I'd be sure to let him do the talking, careful when I got the chance to ask. You tell me how'd you turn the other cheek to save a sorry soul like me.
שירה חפר, מולית הוצאת הספרים לוקוסי, פה עם הספרים שהיא הכי אוהבת, הם מסודרים, אנחנו מדברות...
שהשפיעו עליי.
כן, הספרים. דרכי. עכשיו אנחנו עם הספר האחרון, הספר שלא סתם השפיע עלייך, אלא הפך אותך לאופנוענית, עשית רישיון על אופנוע, ואני התחתנתי עם אופנוען. זן ואומנות החזקת האופנוע, מאת רוברט פירסיג, שהפך כבר מזמן להיות איזה ספר קלט, שמחבר... בין הכלי רכב הזה, הדבר הזה שנוסע על האספלט המלוכלך, לבין רוחניות. תמיד יש מי שחושב מה להחזקת האופנוע ולזן, אבל אני מזמינה אתכם להתבונן בבן זוג שלי, בשעה שהוא עוסק ומטפל באופנוע שלו, זה וואו, בוודאי המצב הכי לדעתי. זני, מדיטטיבי שיש וואו. בעולם. ובין המכונה לבין הרוחניות, פירסיג מסביר את הקשר.
כן.
לבין משמעות החיים.
זה ספר שהוא, כאילו אתה אמור לקרוא אותו כזה בגיל 16, וגם הכריכה שלו מזעזעת בעיניי, למרות שיש בה תחכום מסוים, אבל היא כאילו מדברת כביכול אל נוער.
אופנוע שבו הגלגל הוא בעצם מין פרח כזה.
כן, פרח לוטוס, כאילו שמייצג את הזן. אבל...
זה ספר אוטוביוגרפי, שמבוסס על הניסיון שלו ועל המסע שהוא עושה עם האופנוע.
והרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד צעירים ניסו, מנסים, ואני ביניהם, לקרוא את הספר הזה בגילים האלה,
כן.
ולא הצלחתי, לקחתי את הספר הזה לידיים, ידעתי שאז ספר חובה, לא הצלחתי לקרוא אותו, ניסיתי אותו אין ספור פעמים, לא הצלחתי לקרוא אותו. ואז מתישהו דווקא בגיל 20 או 21, או לא יודעת מה, לקחתי אותו לידיים, והתחלתי לקרוא אותו, פשוט לא יכולתי להפסיק, וקראתי אותו בצמאון גדול, ובאמת... הוא מאוד השפיע עליי, הוא מאוד פתח לי את הראש למחשבה פילוסופית, כי בעצם מה שפירסיג עושה בספר הזה, הוא מדבר הרבה על, הוא יונק מהפילוסופיה היוונית.
הוא ממש עושה פה איזשהו דיאלוג, כמו הדיאלוג האפלטוני, נכון. שבו יש דמות של פיידרוס, נכון. שקיימת אצל אפלטון, וגם נכון. פירסיג עצמו משתמש נכון. בדמות הזאת.
הדמות הזאת בספר הזה, היא הדמות שלו עצמו בעבר. יש לפירסיג איזו ביוגרפיה כזאת,
הוא כורך את עצמו בפיידרוס האפלטוני.
בדיוק, בדיוק. הוא... חקר פילוסופיה ומשמעות ודרי, ומתישהו כנראה חטף איזה ברייקדאון נפשי, וטופל במכות חשמל, וזה שינה אותו. ובספר הזה הוא בעצם מדבר על הדמות, פיידרוס הוא בעצם הדמות שלו הקודמת.
כן.
ודמות רפאים כזאת.
ואיך הוא עושה את השיפט הזה מהפילוסופיה הכי מערבית שיש, אפלטון, לפילוסופיה המזרח רחוק, זנית? עכשיו, זה מה שהוא מנסה לעשות פה.
אז מה שקורה פה, אז אני רק אקריא לך שנייה את, כן. את המשפט הראשון בספר, ותביני...
את אוהבת, אני רואה משפטים ראשונים.
מאוד, מאוד, מאוד אוהבת משפטים ראשונים, כי זה הסוד של הספר תמיד, כן. לדעתי. וגם כמועלית, זה מה שאני מחפשת. אם את צריכים לתפוס אותי במשפט הראשון, אז זהו. וגם בתרגומים שאני מקבלת אליי, של מתרגמים שאני מבקשת את התרגומים שלהם,
כן.
אני תמיד חשוב לי שהמשפט הראשון יהיה מושלם, מבריק, כן. אז אני תמיד מתערבת שם דווקא. אבל הוא כותב ככה, אני יכול לראות שהשעה היא 8:30 בבוקר, גם בלי שאסיר את ידי מידיתו השמאלית של כידון האופנוע. אוקיי, אז כבר הוא מכניס אותנו, אנחנו בעצם עכשיו רוכבים איתו על אופנוע.
כן.
אוקיי? וזה בעיניי משפט פתיחה גאוני. את כבר בתנועה, הוא ממשיך, הרוח היא חמה ולחה, אף כי נוסעים אנו במהירות של 90 קילומטר לשעה. אני תוהה מה יהיה אחרי הצהריים, אם כבר ב-8:30 כה חם ולח. אז בעצם אנחנו נמצאים איתו בנסיעה, בתנועה.
ולא רק זה, את נמצאת בכל ההוויה שלך, כי את לא צריכה להסתכל על הזמן, זה אומר שאת בדיוק. מרגישה את הזמן.
וגם את לא, את לא רואה את העולם דרך מסגרת.
בדיוק.
את נמצאת בתוך העולם.
בתוך העולם, נכון.
בדיוק, וזה ההבדל
הגדול. אני רוכבת עם הבן זוג שלי לאופנוע, וזה כל כך נכון.
וזה ההבדל המאוד גדול, ובאמת הקטע שבחרתי לקרוא מפה, שהוא קצרצר, קצרצר, באמת שני משפטים. הם עושים איזה מין קרוס אמריקה כזה, עם האופנוע, עם עוד זוג, הוא עם הילד שלו מאחורה, הילד צריך להיות בן 11, ועוד זוג חברים, והזוג הזה מאוד לא מתעניינים במכניקה של האופנוע, או בהחזקה שלו, בשימור שלו, או בשמירה עליו. מבחינתם אין להם מושג, זה לא מעניין אותם. והוא מאוד מתעניין במכניקה ובאיך דברים עובדים, ואם פתאום הוא שומע איזה רעש, אז מה זה עשה, ומה צריך להחליף פלאג, להחליף פה, להחליף להם כל מיני חלקים. ואז הוא כותב למשל, הוא אומר, ניסיתי פעם אחת ליצור אצל ג'ון התעניינות בקול הזה, היה איזה קול שהפריע לו שם במנוע. אך לשווא, יותר משהוא מתעניין במשמעותם של הדברים, מתעניין הוא בהווייתם. יש חשיבות רבה למדי בכך שהוא רואה את הדברים בדרך זו. ערך לי זמן מה עד שהבנתי את ההבדל הזה, וחשוב שאצליח בשטוקו הזו להבין. יש פה בעצם מין חלקים בספר שקורא להם שטוקוות, שזה בעצם החלקים החקרניים, הפילוסופיים, שהוא לוקח את הניסיון המעשי שלהם בדרכים, ומנתח אותו, ומתבונן עליו ובודק מה קרה, מה היה, איזה משמעות, איך דברים עובדים. ובעצם מנסה, אני חושבת שהוא מנסה בספר הזה לקשור את המחשבה עם ההוויה ולאחד ביניהם, וזה בעצם להיות גם, זאת אומרת, זה גם לחבר, וזאת אומרת, זה גם למצוא את הזן, את נקודת האיזון, וגם לפעול בתוך העולם החומרי, שאנחנו בהכרח חיים בו. בדיוק,
חלק גלגלי, ממנו. איך הגלגלים או גלגלי השיניים, או השרשרת של האופנוע, תתמירי אותם להוויה אחרת, זן ואומנות החזקת האופנוע.
כן.
זה הספר האחרון. אז אנחנו, מה, אנחנו הולכות להיכנס עכשיו לחדר האמבטיה עם כל הספרים שלך?
אוי, זה רעיון מעולה.
ניכנס ביחד שירה לאמבטיה. כל אחת עם הספר, נשב, נקרא, נרים רגליים, נשים קצף.
נשמע כמו חלום, באמת.
תודה רבה. שירה חפר, מולי תוצאת, לוקוס, עורכת, מתרגמת. תודה רבה שבאת לפה.
תודה רבה שהזמנתי.
תודה להוצאה שלך ועל אהבת הספרים ששיתפת אותנו, הספרים האהובים עלייך. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם, להתראות.